ערב טוב. אני רוצה היום ללמוד, לעסוק במשנה בפרקי אבות, שאומרת כך, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תהיה עמל. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. משנה הזאת, באופן טבעי ופשוט, מעוררת אותנו בעצם לשאלה, האם זה חייב, האם זאת הדרך היחידה? כך כתוב פה לכאורה בפשט המשנה. כך היא דרכה של תורה. אתה רוצה לקנות תורה? זה הדרך. הדרך היא פת במלח תאכל, מינימום של אכילה, שתייה, תנאים, שינה, צורה מינימלית, אם תעשה את זה, אתה תקנה תורה. אם לא, זה לא ילך. יש על המשנה הזאת מחלוקת גדולה במפרשים, שאני רוצה להבין את שתי הדעות, ונסות לחבר את זה למציאות ולחיים שלנו. בא מהר"ל מפראג, על המשנה הזאת, דרך חיים, פרקי אבות, אומר המהר"ל, זה ככה, זה כפשוטו. כמה מילים מלשונו של המהר"ל, הוא אומר כך, כך היא דרכה וכך ראוי. והוא מה שאמרו חז"ל, אמר יש לקיש, שבת פי ג', אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. שנאמר, וזאת התורה, אדם כי ימות. פירוש דבר זה, כי התורה היא שכלית, והאדם הוא בעל גוף חומרי. ואין ספק כי השכל והגוף הפכים, מתנגדים זה את זה. ולפיכך, אין אל התורה קיום בגוף החומרי. שאיך יהיה אל התורה שהיא שכל קיום בגוף החומרי, כבר שהם הפכים. ואין עמידה אל אשר הם הפכים יחד. לכן אמר, אין התורה מתקיימת רק אם ממית עצמו אל התורה. הוא מעריך בזה, אני לא אקרא את כל מה שהוא אומר, מוזמנים לראות בפנים. אומר המהר"ל חד משמעי, אומר תקשיב, התורה זה דבר רוחני. אתה, אנחנו בני אדם, קרוצי חומר וגוף, שזה בא לידי ביטוי ברצון שלנו לאכול, לשתות, ליהנות, לישון, לשוחח, כל מיני דברים, לעשות דברים שהגוף נהנה מהם, שהנפש שהיא קשורה לגוף נהנית מהם. אומר המהר"ל, תשמע, זה לא ילך ביחד. אם אתה בזה, אתה לא תוכל להיות רציני בזה. אתה לא תוכל לקנות את זה באמת. אתה רוצה לקנות את זה באמת, אתה צריך להתנזר מהדברים האלה. כלומר, אתה צריך קצת למעט, לא להתנזר. אתה צריך למעט, אתה צריך לעשות את הדבר המינימלי. אגב, זה לא רק פה, מי שעובר למשנה, שתי משניות לאחר מכן, שכתוב ממחה דברים שהתורה נקנית בהם, ואז יש שם במיעוט סחורה, במיעוט דרך ארץ, במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט צחוק, יש פה רשימה של דברים שצריך למעט בהם. זה בדרך כלל הדברים שאנחנו אוהבים לעשות. צחוק זה לא איזה, זה צחוקים, קצת זה, קצת לאכול. קצת טיפה לתת לעצמנו יותר לישון, קצת טיפה יותר לשחק, קצת זה. בסוף הוא אומר, כל הדברים האלה מצטברים ביחד, בסוף אין תורה. אין תורה רצינית שאתה קונה בצורה כזאת. אני תכף רוצה לחזור לנקודת האמת שיש בדבר הזה גם מבחינתנו, אבל כדי להיות מאוזנים ואמיתיים, אז נגיד שיש פרשנים, לדוגמה, יש ספר שנקרא ספר קניין תורה, ספר שהוציא אחד מתלמידי הרב ציודה, הרב רק עובר, בעקבות, מתוך שיחות, מתוך שיעורים של הרב ציודה על פרק עניין תורה, פרק שישי באבות, ושם על התורה הזאת, על המשנה הזאת, הוא אומר, מה שאמרו, כך היא דרכה של תורה, לא אמרו שזה חייב להיות ככה. אלא מה התכוונו? התכוונו שאם אתה נמצא במצב שמה שיש לך לאכול זה פת במלח ומים במסורה, אז תלמד תורה גם אם זה מה שיש לך. אבל אם אתה אדם שיש לו יותר, יש לו ברוך השם לא רק פת במלח, יש לו אוכל טוב ומסודר וזה, זה בסדר, אתה יכול, אתה תוכל גם לאכול נורמלי ו... וללמוד תורה, זה לא סותר בהכרח. אז למה המשנה אמרה את זה? המשנה באה להגיד לך, תשמע, אם אתה במצב שאין לך, אתה עכשיו במקום מסוים שאין לך, בזמן מסוים שאין לך, ואתה נמצא עם תנאים מינימליים, עכשיו אתה תיבחן, האם כשאין לך את זה, אתה עכשיו הולך, מחפש אוכל, מחפש תענוגות, בלי זה אתה לא יכול, נקרא לזה ככה, האם אתה לא יכול בלי זה, או שאתה יכול בלי זה, אבל אם יש לך את זה, סבבה, למה לא תהנה מזה? תכף נראה שבעומק של הדברים לא בטוח שיש סתירה כל כך גדולה, אבל לצורך העניין, לכאורה, כן, יש כאן הבדלים. המהר"ל אומר, לא, ככה, לכתחילה, כן, גם אם אתה אחד שיש לו, אל תשתמש בדברים האלה. יש לך מקרר מלא, אתה רוצה לקנות תורה? אין, תאכל את המינימום. יש לך מיטה טובה, רחבה, סמירות, לא, תשען על זה, תשתה מים, תעשה ממש את המינימום, אחרת לא תקנה תורה. אבל צבי יהודה אומר, לא, אתה יכול לקנות תורה אם יש לך את זה. רק השאלה, אם אתה תלוי בדברים האלה, אם אתה, הייתי אומר, לא הייתי אומר התמכרות, אבל אם אתה לא יכול בלי זה, אתם מכירים את המשפט הזה שמישהו אומר, תשמע, אני בלי קפה על הבוקר, אני לא יכול. אני לא יכול, כאילו אני, יש משפט כזה אומר, אני בלי קפה, אני לא בן אדם. פעם מישהו אמר בדרך לצות, אמר, זה באמת לא בן אדם. אם הוא בלי קפה לא יכול, האנשים האלה, נגיד, מגיע צום, הם לא יודעים איך הם הולכים לעבור את הצום, למה מה הוא יעשה בלי הקפה? כאילו, הוא בלי הקפה. יש כאלה, זה גם הסיגריה. יש את הקפה ויש את הסיגריה. אבל הסיגריה אני אפילו לא אומר, כי זה ודאי משהו שלא רצוי להתרגל בו, לא בריא, לגוף, לנפש, לזה, בו. אבל קפה, דרכו של עולם, באמת, צורה טבעית, אומנית, אנחנו בדרך כלל בבוקר. אוכלים משהו, שותים קפה, או כל אחד מה שהוא אוהב לשתות, זה בסדר. איפה באמת המבחן, נדבר רגע לפי הפירוש של צבי יהודה, איפה המבחן האמיתי של האדם? המבחן האמיתי של האדם זה מה קורה כשאין לו. אז האם הוא אומר, תשמע, אין לי, אני לא בן אדם, אני לא יודע, תקשיב אחי, אני עד שאני לא שותה קפה, אני לא יודע מה, אני אלך עכשיו, אני אלך שעה עכשיו עד איזה מקום שאני אוכל לקנות קפה. אין לי כסף עכשיו, אני אלווה, אני לא יודע מה, עד שאני לא, בלי זה אני לא יכול. לא, וואלה, אז לזה גם הרב צבי יהודה מסכים שהמשנה יוצאת נגד זה. זאת אומרת, המשנה אומרת, אם אתה רוצה לקנות תורה, אתה צריך להיות אדם שלא תלוי בדברים החומריים. כלומר, אתה לא במצב שיש משהו שאתה אומר עליו, אני בלי זה לא יכול. אם יש לך את זה, סבבה, תהנה. אבל הגעת לאיזה מקום, יש איזה מיטה יותר פשוטה, אתה לא עכשיו הולך, הופך את העולם עד שלא תמצא את זה, אוכל מסוים. שאתה רגיל אליו, יש אותו, בסדר, סבבה, מצוין, אין אותו, אוכל את מה שיש, ממשיך הלאה. זה אגב מעשים בכל יום, מה שנקרא בישיבה. נגיד אם היה איזה ארוחת ערב ככה, מה שנקרא לא משהו, דברים שמדי פעם קורים, כן, צערנו, צריך לתקן אותם, אבל מדי פעם הם קורים. אולי זה טוב שלא הכל כזה מושלם, כדי שיהיה לנו איזו התמודדות עם זה. ואז יש לך באמת שתי צורות של התנהגות. יש אחד אומר, תשמע, אחי, לא סבתי. מה באמת, אחי, לא סבת? אז תאכל עוד פרוסה, סתם פרוסה עם, לא יודע, לא יודע בדיוק מה יש, עוד איזה פרוסה עם גבינה, עוד איזה משהו, וזהו, כנראה, זה לא אחרי צום. אכלת בוקר, אכלת צהריים, וגם ערב אכלת, אבל לא בא בטוב ככה, מושלם, כמו שצריך. ויש אחד אומר, אין, אחי, אני לא יכול להיכנס סדר ערב. אני לא מרביץ עכשיו איזה פיצוצייה, איזה שווארמה, איזה פיצה, איזה משהו. אני לא יכול להמשיך את היום. או בחדר עכשיו, ללכת, להביא מוצרים, לחפש, להתעסק, לעשות, וזה. רק אז אני רגוע. כמה זמן נבזבזתי על זה? לא יודע, אולי שעה, שעה וחצי, לא יודע כמה זמן זה לקח, ללכת, או זה. יכול להיות סדר ערב, אולי הלך, או חצי הלך, או כולו הלך, או חלק ממנו הלך. כי מה בעצם קרה פה? מה שבעצם, זה לכולי אלמה. זאת אומרת, לא מדבר על המערל שבכלל אומר לך, אל תהיה תלוי בזה. אבל גם הפירושים האחרים שאומרים, תשמע, זה בסדר, אם יש לך ארוחת ערב טובה, תאכל ארוחת ערב טובה, תהנה. התורה לא נה נגד שאנשים ייהנו בעולם הזה, אין בעיה. כל השאלה היא, מה קורה כשזה מתנגש עם הערך של התורה? מתי זה מתנגש? כשחסר. כשהדבר שאתה רגיל אליו או שמח שיש לך אותו, עכשיו אין אותו. מה אתה עושה אז? זה השאלה. פה בעצם נבחן השאלה של המוכנות של המאמץ שאתה מוכן לעשות כדי לקנות את התורה. האם אתה מוכן? או יותר מזה הייתי אומר, לא האם. אני אגיד מה במחילה, לא אני. אני אגיד מה חזל אני חושב אומרים שצריך לעשות כדי לקנות תורה. נשתמש רגע במקור אחר, נוסף. הרי הגמרא בברכות, מעריך שרבים מכירים אותה, הגמרא בברכות אומרת ששלושה דברים נקנים בייסורים. תורה וארץ ישראל והעולם הבא. הרב קוק פה על הממרה הזאת בעין היה, מסביר למה. למה הדברים האלה חייבים לקנות בייסורים? אי אפשר בלי ייסורים, אי אפשר בטוב, אי אפשר בנחת, ברגוע. אומר הרב קוק, פסקה קצרה, אומר ככה, יש מעלות שהן בטבע האדם לפי שורש יצירתו באשר הוא אדם להשיגן. וכיוון שהן שוות לטבע, אין צריך ייסורים כדי לזכות עליהן. אמנם לזכות למעלה שהיא חוץ לטבע ולמעלה מן הטבע, אין כוחות הגוף שהם טבעיים מוכנים לזה כי אם על ידי ייסורים. כי עניין הנבואה שכשהייתה חלה היו עבריהם מתפרקים. כמו שבר הרמב״ם ביסודי התורה. למה? והכל מפני שהנבואה היא מעלה עליונה חוץ לטבע. אין הגוף הטבעי מקבלה כי אם על ידי ייסורים. על כן אלו הגימל מעלות הם כולם למעלה מהטבע. והנה האדם מורכב משכל, מגוף ומנפש, מצד שלושתם יכול להיות לו מעלות שוות אל הטבע ומעל הטבע, והם התורה שזה בשכל, ארץ ישראל שהיא גופנית ועולם הבא מצד הנפש. אומר הרב קוק, נגיד במילים שלנו פשוטות, אומר הרב קוק ככה, יש דברים שהם מונחים בעולם בטבעיות ולכן לא צריך ייסורים כדי לקנות אותם. זה דברים שכל אחד בצורה טבעית חי, אדם חי, אוכל, נושם, עובד. זה הוא ככה בנוי, ובצורה טבעית הוא לא צריך לעשות איזה פעולה מיוחדת כדי לקנות את הדבר הזה, כי זה בטבעו. למה צריך ייסורים? ייסורים צריך, והם הכרחיים, כאשר צריך לעבור שלב מעולם של טבע לעולם שהוא למעלה מהטבע. אם אני אדייק יותר במחילה מהרב קוק או מהגמרה, לפי הבנתי, בעיקר בדור שלנו, הייתי מגדיר את זה שהאיסורים האלה הם הכרחיים בתחילת הדרך. או קודם כל, בוא שנייה נסביר רגע למה הם הכרחיים, אחר כך אני אגיד למה אני חושב שהם בעיקר הכרחיים בתחילת הדרך. למה זה הכרחי? כי אומר הרב קוק, כשאתה, התורה, בוא ניקח את התורה. אגב, זה נכון גם על ארץ ישראל, שיחה בפני עצמה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על תורה. תורה היא דבר רוחני. היא דבר גדול. הוא דבר שכלי. שכלי זה לא שכל IQ, כן? שלא יובן לא נכון. לא בלשון של המערב ולא בלשון של הרב קוק. שכלי, הכוונה היא נשמתי. ככה זה אצל המערל, אחרים. זה משהו נשמתי, זה משהו עמוק, זה משהו אלוקי, זה משהו שמגיע מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו, בני אדם, קרוצי חומר, בטבעיות שלנו, מה שהכי קרוב אלינו זה הדברים הטבעיים, אכילה, שתייה, שינה, משחק, חיים, חברתיים, כל הדברים האלה הם טבעיים לנו. והתורה היא, איך כתוב שם, איך דוד המלך אומר, אשר תורת השם חפצו, אחר כך הוא אומר, ובתורתו יהגה יומם ולילה. בשלב הראשון, התורה היא תורת השם, היא לא תורה שלנו. כל אחד מרגיש את זה, את המרחק שיש בינו לבין התורה. אדם נכנס לישיבה, רוב האנשים נכנסים לישיבה, הם רוצים תורה, הם רוצים לקנות תורה, אבל בשלב הראשון הם מרגישים שהם והתורה הם לא בדיוק על אותו מסלול. אבל הם רוצים את התורה, הם מבינים שזה דבר נכון, מבינים שזה דבר גדול, מבינים שזה דבר משמעותי ועמוק, אבל זה לא ככה בא בקלות. זה, אומר רב קוק, זה בדיוק העניין. האיסורים, עכשיו שלא יהיה מובן, איסורים, זה בדיוק מה שדיברנו קודם, איסורים שלא נדע, הרי מדובר פה על איסורים שאדם כאילו יוזם אותם לעצמו, לא חס וחלילה איסורים שעכשיו צריך, לא יודע מה שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה איזה דינים על האדם, איסורים שאדם עושה לעצמו, מה זה האיסורים שאדם עושה לעצמו? זה מה שאמרנו, שהוא, אם זה נגיד נושא של אוכל, אז הוא עושה לעצמו כל מיני החלטות, כאילו, מה הוא צריך, מה, איך הוא יתייחס כשאין לו את מה שהוא אוהב, אז הוא יחיה, יאכל כמה פרוסות וזה יספיק לו, זה איסורים. זה סוג של איסורים, כן? לא, שלא נדע, שלא יהיה איסורים יותר גדולים מזה, בזה שנגמור את מנת האיסורים שלנו בעולם הזה. אבל זה סוג של קושי, נקרא לזה, סוג של מאמץ. אפשר לקרוא לזה, זה מאמץ. אומר, מסביר הרב קוק את הגמרא, רבי שמעון בן יוחאי אגב אומר את זה, כן? לא שמישהו אחר היה אומר את זה, זה היה פחות, אבל רק בשביל ככה, מי אמר את הממרה? רבי שמעון בן יוחאי, בעל הזוהר. כנראה שידע כמה דברים על העולם הזה, איך הם צריכים להתנהל. והוא אומר לנו, אומר, תקשיבו, אם לא תשבור משהו בצד החומרי שלך, אם לא תקופף משהו, אם לא תייסר את עצמך במשהו, אתה לא תצליח לצאת מהעולם הרגיל הטבעי שלך ולקנות באמת תורה. אתה תלמד קצת, אתה תהיה לך ידיעה פה, ידיעה שם, קצת איזה משהו נחמד פה, איזה תחושה רוחנית טובה שם, איזה חוויה פתאום יום אחד טובה, אבל זה לא, זה עדיין לא, זה לא קניין. אתם יודעים מה זה קניין? קניין זה שלך. קניין זהו, קניין זה משהו, כשקנית משהו, כמו בחיים, קנית משהו, שילמת עליו, הוא שלך, הוא חלק ממך, הוא מחובר אליך, אפשר לומר זהו. פחות או יותר אפשר לומר זהו. זה משהו שאף אחד לא ייקח לך. זה שלך. מה שאין כן, משהו שהוא בצורה חלקית כזאת, אתה מדי פעם ככה מבקר בהיכלו, תואם פה, תואם שם, אפילו תואם, לפעמים אפילו תואם כמה וכמה שעות, אבל עדיין זה לא שלך. המבחן אם זה שלך, זה מה קורה כשאתה יוצא מהישיבה, כשאתה לא בישיבה, כשאתה בצבא, כשאתה בחיים, כשאתה... איפה שאתה לא נמצא, זה שלך, זה חלק ממך, זה בלתי נפרד, אין אפס. זה נקרא קניין. וקניין זה אומר שהצלחת, בוא נגיד את המילים, הצלחת לשבור משהו, צורך העניין, כן, הצלחת לשבור משהו בהרגלים הגופניים הטבעיים שלך, ולעלות לאיזה קומה שבה אתה כבר... פחות תלוי בדברים האלה, ואתה באמת, באמת התורה היא מבחינתך דבר כזה שאתה מוכן להתאמץ עליו, להשקיע בו, וגם לוותר על דברים בשבילו. וזה בעצם הדבר העיקרי. מוכן לוותר על שעות שינה. עכשיו, לא אומר לא לישון. אני חוזר עוד פעם להסבר דווקא של הרב צבי יהודה. אבל אמרתי, התחלתי עם ההסבר של המהר"ל. המהר"ל אומר לך, אין, אתה חייב לחיות ככה כל החיים. אנחנו מסתכלים על המהר"ל היום, אנחנו אומרים, תשמע, זה לא מחובר לחיים היום. כאילו, מה זה לא מחובר? כאילו, מה, לחיות ככה כל החיים? למה? יש ברוך הוא ברא עולם, ברא עולם טוב. יש לי, ואני לא, אני לא, אני לא, בלי, אני לא ממוכר לזה. אז נראה שההסבר של הרצי יהודה, לכאורה, הוא בסדר גמור. אבל תשימו לב מה קורה גם לפי הרצי יהודה. הוא אומר לך, הוא לא סותר את המשנה הבאה. מיעוט שינה. מיעוט שינה, זה אומר מיעוט שינה. יודעים, יש, תמיד יש כזה... לא בדיחה, אלא מפורסמת איזו אמירה בשם ראש שיבה מפורסם, אני חושב ראש שיבת קרן ביבנה, שמעתי זה כמה פעמים מתלמידים שלו, שאמרו שבא אליו תלמיד, אומר לו, שמע, אני רוצה לגמור את השס, אבל אני רוצה גם לישון כל יום צהריים שעתיים, בלילה עוד 8 שעות, לאכול טוב כל ארוחה, עוד פה ושם איזה כמה משחקים, עוד קצת כמה דיבורים עם חבר'ה, עוד כמה דברים, רוצה לגמור את השס. אומר לו, תשמע, זה, אם אתה רוצה באמת להתקדם, לא מדבר עכשיו לגמור את השס, סתם זה כזה ביטוי כזה, כן? אז אתה צריך להשקיע. אתה צריך להשקיע. להשקיע זה אומר שאתה לומד הרבה שעות, כן? לומד הרבה שעות. אני צערי לא יוצא לי הרבה פעמים להיות בסדר ערב, אני רוצה להיות לא בסדר ערב, 8:30 עד 10. אני רוצה להיות ב-11, ב-12, ו... לראות דברים מעשים בכל יום אצל בני אדם בכלל, בישיבות, גם אצל בני אדם רגילים, שהם בלילה ישנים, נגיד, 6 שעות, גם בצהל, זה נראה מספיק, על פניו. תפילה 7:30, נגיד שאתה קם 7, נגיד שאתה לא קם, לא לומד לפני התפילה. קם 7, מדבר על מי שמרגיש שזה מספיק לו, מי שלא, אז צריך לישון יותר, רק לא, שלא, אבל עקרונית אפשר להגיע למצב כזה. אני מכיר אנשים כאלה, שאפילו הרבה שנים חיים ככה, שבלילה ישנים 5-6 שעות כל לילה, ועוד 30 שעה בצהריים, והם תפקדים, צריכים לתפקד טוב, זה לא בשמיים, כן? זה לא אמרו, זה לא הגרע שישן גדולי ישראל, כל מיני סיפורים, 4 שעות בלילה, 2 שעות בלילה, בוא, זה לא, בוא נתחיל עם זה בכלל, כי זה לא אנחנו, בוא נהיה נורמלי. אבל נורמלי, אם זה אומר, אם ככה, זה אומר שסדר ערב, עקרונית, יכול להיות כל יום, עד 11:30, 12 בלילה, בלי, לכאורה, זה לא אמור להיות בעיה גדולה. אדם בנח שעה בצהריים, ואחר כך אמור להיות לו כוח עד לתפקד עד 12 בלילה, לא בשמיים, אבל יום, ככה, בצורה כזאת, זה קניין. עכשיו, זה לא רק הכמות, הנקודה היא לא הכמות של השעות, כמו הגישה. הגישה שאומרת, אני מוכן, זה כל אחד עניין פרטי ואישי אצלו, מוכן לוותר על דברים, מוכן להתאמץ על זה, גם אם, כמו שמשנה אומרת, מיעוט, אני ממעט בשינה, אני ממעט בתענוג, אני ממעט באוכל, אני אוכל מה שצריך, צדיק אוכל לשובע נפשו, מה שיש, יש אוכל טוב יותר, סבבה, נהניתי, לא, סבבה ממה שיש, ממשיך הלאה, לא תלוי בזה, לא ממוכר, לא, 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 לא נכנס לאיזה מצב, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אז אם כן, אז אומר הרב קוק, זה ככה, אנחנו חיים בטבע, התורה היא באיזשהו, לפחות בשלב הראשון, היא קצת מעל הטבע, כדי לקנות את זה, צריך לשבור משהו בתוכנו. הפסוק בסופו של דבר אומר, ובתורתו יהגה יומם ולילה, וזה פה אני חוזר למה שאמרתי קודם, אני חושב באמת כמשהו באמת אמיתי ונכון לחיים, אני חושב כל אחד, בגדול, אתה אומר, בגדול, כל אחד בשלב מסוים של התחלת דרכו בעולם התורה צריך לעבור את השלב הזה. זאת אומרת, כמה שאנחנו היום, ועוד יותר בישיבה שלנו, שאנחנו מאמינים באמת ובתמים, שהדור שלנו זה דור של גאולה, וזה דור של תורת חיים, ויש פה דברים, ויש פה חדר כושר, ויש פה חדר מוזיקה, ויש פה מועדוס, שהוא פתוח בהפסקות, והוא בנוי על זה, שהתורה היא תורת חיים, ולאדם יש כל מיני רצונות וצרכים, והוא טוב לו לנגן, והוא טוב לו באמת לפעיל את הגוף שלו ולעשות דברים, והוא טוב לו לשבת עם חברים קצת, וזה באמת עושה לו טוב ונכון, וזה נשאר נכון וזה נשאר טוב, אבל מצד שני, ואולי דווקא בגלל שהישיבה היא כזאת, אנחנו צריכים מדי פעם, כמו בניסיון הקטן הזה, בכמה דקות האלה, לאזן את עצמנו גם לצד השני, ולהבין שזה לא רק לא סותר, אלא זה כמעט הכרחי שכל אחד באיזשהו שלב, שיעור א', או שזה יקרה לו בשיעור ב', או שאולי זה יקרה לו בשיעור ד', או יקרה לו בשיעור ה', אבל יהיה לו איזו תקופה, לא יודע אם זה יהיה שנה, או חצי שנה, או שנה וחצי, או שנתיים, או חודשיים, לא משנה. יהיה לו איזו תקופה שהוא עושה איסורים לעצמו. כן, הוא בכוונה, הוא וכל אחד לפי עניינו, לפי מצבו, לפי המקום שבו הוא נמצא. אם יש מישהו שאומר, וואלה, אני באמת לא צריך את זה, אני כבר בזה, אני כבר מרגיש שהתורה קנויה לי, אז הוא כנראה, בלי להרגיש, עשה את זה לעצמו, פשוט לא שם לב, אבל הוא פשוט עשה את זה לעצמו, את התהליך הזה. אבל מי שבאמת רוצה לקנות תורה, והוא באמת בא בשביל לקנות תורה, וזה חשוב לו לקנות תורה בשביל החיים, ושהתורה באמת תהיה קנויה אצלו, שזה באמת משהו שיהיה מוכן עליו ל- 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 להשקיע דברים, גם בחייו הבוגרים, יהיה מוכן להשקיע על זה. אני תמיד מספר על אותו שיעור שנתתי בחצור הגלילית, לפני למעלה מ-30 שנה, 30 וכמה שנים, תור אברך צעיר, שעשינו סבב ביישובי הצפון, שכל אחד היה לו עיר משלוש, היה נותן שם שיעור פעם בשבוע, ונתתי שיעור, שני שיעורים, אחד אחרי השני, מ-7-9 בערב, ובא אליי פעם מישהו, אמר לי, תשמע, אני בא לשיעור הזה, אני מפסיד משמרת לילה, ואני מפסיד משכורת כפולה. ואני כל שבוע בא לשיעור הזה ומפסיד הרבה כסף. וכל הכבוד לאשתי שמשחררת אותי, ואני אמרתי לו, וכל הכבוד לך, אמרתי לו, אתה עכשיו נותן לי עוד אחריות כפולה מחופלת על השיעור שאני נותן, ואדם מוכן להפסיד כסף, שזה לא דבר קל בחיים, שאדם יש לו אחריות, יש לו אישה, יש לו ילדים, והכסף מאוד צריך, והוא מוכן להפסיד כסף כדי לבוא לשעתיים לימוד תורה. זאת אומרת שהתורה חשובה לו, תורה חשובה למשפחה שלו, וגם אשתו בתוך הסיפור הזה, והוא בדייטים דיבר איתה על זה, ואמר לה, תקשיבי, אנחנו נהיה מוכנים, אם יהיה צורך פת במלח תאכל, קחי בחשבון שאם יהיה מצב כזה, אנחנו נקנה את המינימום בסופר, ואני ככה אמרתי לאשתי בדייט הראשון, שפת במלח תאכל מים במסורה תשתה, אז היא נבהלה מאוד, אבל היא לא כל כך נבהלה, בגלל שהיא במקרה הכירה אותי, היינו פעם בזה מחנה קיץ ביחד, איזה 6 שנים לפני כן, היינו מדריכים שני סניפים שונים, והיא ראתה שמה שאני כאילו נורמלי כזה, כאילו בסדר, כאילו אחד מהחבר'ה, לא? אז היא אמרה, טוב, כנראה הוא עכשיו נהיה כזה קצת צדיק כזה, צולר, אתם יודעים מה זה צולר? צולר זה צדיק ורע לו. כאילו נהיה כזה, זה דוס כזה, אבל בסדר, אני אאפס אותו כבר, אני אסדר אותו, כאילו שאם אנחנו נתקדם בקשר, אז אני, בעזרת השם, זה. אז באמת ככה היה, כאילו, באמת היא עזרה לי לזה, ובסדר, הכל בסדר, אבל היא אומרת, וואלה, אם לא הייתי מכירה אותך מפני כן, היית אומר לי, צדיק ורע לו, וואלה, מה זה, הייתי ניבלת? אז היית אומר לי, פת במלח תאכל, הייתי ניבלת. אז לא יודע אם אתם צריכים להגיד את זה בצורה הזאת, שלא תיבהל הבחורה החסודה שאתם יוצאים איתה, אבל כן להגיד, שמי, תורה, לא צריך להגיד את זה בדקה הראשונה, כן, יש דייט שני ושלישי ורביעי, זה בסדר, לאט לאט, אבל אני אומר, שמי, תורה חשובה לי, תורה חשובה, אני רוצה שהתורה תהיה חשובה לנו, שני מוכנים לבנות את ביתנו, גם אם מדי פעם צריך להתאמץ על זה. אם אתה תהיה כזה, זה גם יעבור הלאה. וגם, כנראה גם הקדוש ברוך הוא יזמן לך אישה שהיא גם רוצה דבר כזה, והיא גם תזרום עם זה ותלך על זה, גם אם היא לא באה מאיזה מדרשה עם סיסמאות, היא פשוט תזרום עם זה, כי באמת היא תראה את העוצמה בזה. אבל תעזבו עכשיו את הניסויים, בואו נחזור לחיים שלנו. חיים שלנו, אני אומר, חושב, אני מציע, אני אומר, שכל אחד צריך לבחון את עצמו איפה הוא נמצא ביחס לדברים האלה, ומתי מגיע השלב, יש איזה שלב כזה שאתה אומר, תקשיב, אני עכשיו צריך לקפוץ למים. זהו, כמו מישהו שעומד על בריכה ומסתכל ואומר, אני אקפוץ, פחד, כן, לא, כן, לא, ואז שזה רגע, אתה אומר, אין, עכשיו אני קופץ. מה זה אומר הקפיצה הזו? הקפיצה אומרת, אני מתחיל לתת פה בראש. ואני מתחיל לעשות עבודה עם עצמי לגבי כל הדברים האלה, כן, אני מתחיל קצת למעט בזה, ואני עושה את התקופה. אחרי התקופה, שאני מרגיש שזה כבר קנוי לי, אני יכול לחזור לאיזה חיים יותר טבעיים ונורמליים, עדיין אני צריך להתאמץ מאוד, ועדיין, אם זה קשור נגיד לשעות לימוד, זה לא, זה כמובן צריך להישאר ולהמשיך, אבל מבחינת הקניין הפנימי, שזו תקופה שיכול להיות צריך לעשות אותה בצורה קצת יותר חדה, קצת יותר קיצונית, ואז להתאזן עם המצב הזה שבו זהו, אתה יודע שאתה היום במצב שהתורה חשובה לך, אתה כבר במקום שאתה לא תלוי, אתה לא תלוי, לא באוכל, לא איפה תישן, לא בדיוק אם יהיה או לא יהיה, מה יהיה, אתה על זה, אתה מוכן להשקיע בזה שעות רבות משמעותיות, להתאמץ, להשקיע, ואז נאמר, אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, אומר המהר"ל, באמת לפעמים בעולם הזה לא תמיד כל כך טוב, טוב לעולם הבא. בעולם הזה אשריך. אשריך, עושר, זה לא בהכרח שכל הזמן וואו, יש איזה ברקים ורמים. עושר זה חיים יציבים, זה חיים עמוקים, חיים משמעותיים. אתה מאושר בעולם הזה כי אתה חי חיים נכונים ואמיתיים. לפעמים הם באמת דורשים איזשהו מאמץ ואיזה קושי, שאם היית רוצה לחיות יותר בעולם החומרי, היית פחות מאושר בקטע הרוחני, אולי היית יותר מאושר קצת בקטע הגשמי כביכול, אבל עושר אמיתי הוא באמת כשאנחנו קונים את הדבר הזה והולך איתנו בעזרת השם לאורך ימים ושנים טובות.